הגענו לעמוד 28, אנחנו בסוגיה של התעלות עצמית. אמרנו שהתעלות עצמית זה לבנות את שיעור הקומה שלנו באופן כזה שהרצון הפרטי, הרצון הפרטי הוא למטה, הוא למטה, והרצון הכללי הוא למעלה. כן? זה צריך להיות הסדר, הרצון הפרטי למטה, עם כל הצרכים שלו, הלגיטימיים, הרצון הכללי הוא למעלה, הוא המנחה, הוא המנתב, הוא קובע את הגבולות של הרצון הפרטי, כמה ניקח עבור עצמנו, מה נצרח לנו לצורך ההתפתחות האישית שלנו. כן? זה צריך להיות היחס. זה נשמע פשוט במילים, אבל לא קל להמליך את הרצון הכללי, לא קל להמליך את הרצון הכללי, ממש כפי שלא קל להמליך את הקדוש ברוך הוא. מאותה סיבה אגב. זאת אומרת, להמליך את הרצון הכללי, זה בעצם סוג של המלכת הבורא בתוכנו. כן? והיה השם למלך ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. אז פה אנחנו מדברים ממש על הסוגיה הזו. אפשר לומר על רגל אחת, שבעצם משימת חיינו במשך היום יום, היא בעצם בנויה או ניסיונות יומיומיים, שמטרתם היא לבדוק האם אנחנו ממליכים את הרצון הכללי. בכל דבר שקורה, כן? האם בפעולה שעשיתי עכשיו, המלכתי את הרצון הכללי על הפרטי, או לא? האם הרצון הפרטי היה דומיננטי, והכללי הודח ממלוך, נזרק לארץ צייה, עיד בזה חולל, או שהיה מערכת יחסים אחרת בין השניים. יש כל מיני סוגים של יחסים בין הרצון הפרטי והכללי. אבל באופן כללי, לכאורה זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בניסיונות היום-יום, כן? מה מעמדם של הרצון הכללי והפרטי זה ביחס לזה, כן? מה היה משקלו של הרצון הכללי באירוע המסוים הזה, לעומת הפרטי? אני יכול להגיע למסקנה, למשל, כן? שהרצון הפרטי היה דומיננטי יותר, אבל זה נועד כדי שאני אשיג השלמה פרטית שנצרכת לי כדי לעזור לפלוני אלמוני. יש מצבים שהרצון הפרטי גובר כדי לסייע לרצון הכללי. צריך להתבונן בזה. יש הרי פרטים עד אינסוף. כן? אבל צריך להתבונן בזה. מי בראש? מי בראש? בן דוד בראש. בן דוד בראש. זו הסוגיה באופן כללי שדיברנו עליה כאן. ונחזור כרגע לפסקה, לפסקה, לפסקה הפסקה השלישית. שהיינו מהלכה, עדיין לא זכינו לסיים אותה. כן? היו שם עניינים, מושגי יסוד שהיינו חייבים להרחיב. אינו חייבים להרחיב בהם, לכן אנחנו קצת מתעכבים על הפסקה הזו. אני קורא אותה מתחילה. מה שלמדנו, למדנו, ונתחבר לדברים שעוד לא למדנו. תורת החסידות גורסת. זה מתחיל במילים, תורת החסידות גורסת. תורת החסידות גורסת, שאדם הוא למעשה בריאה אנוכית מטבעה, וכל העבודה בעולם הזה היא לעבור מן ההתמקדות המתמדת באני לאורח חיים של הקרבה עצמית. אהבת הזולת ומסירות להשם יתברך. כאשר האדם מתגבר על נטיותיו הטבעיות, הוא מתעלה אל מעבר להם, מסתכל על העולם דרך העיניים של הרצון הכללי, מתעלה אל מעבר להם, הוא מתקרב ומתקשר אל העל טבעי המוחלט אל השם יתברך. זה דברים שאמרנו, למדנו כבר פעם שעברה, גם את ההמשך דיברנו קצת. זה יכול להיות גם בדבר קטן, כן? פעם שעברה הזכרנו לקראת סוף השיעור, שבעצם קרבת אלוקים שמדובר עליה כאן, זה לאו דווקא רק אם אתה כהן גדול ביום הכיפורים, אלא זה בדברים פעוטים ביותר, בצורת הישיבה שלך, באופן שבו אתה מדבר, בכל דבר ודבר, כן? דיברנו על החוקים, אתם זוכרים, הערכנו בהבנת החוקים האלוקים, שהחוקים בעצם זה צינורות השפע שדרכם הקדוש ברוך הוא מעביר לנו שפע, ואנחנו צריכים להקפיד לחיות על פי חוקים, על פי חוקים פיזיים, על פי חוקים נפשיים, על פי חוקים רוחניים, כן? אז גם בדבר קטן, אתה מקפיד על חוק, והחוקים שייכים למציאויות הכי, הכי, הכי דקות ושוליות לכאורה. אין לך דבר שאי אפשר לגלות בו את רצון השם. אין לך דבר שלא עלול או עשוי להיות צינור שדרכו זורם שפע אלוקי אלינו. אמרנו, אפילו בצורה שאתה מחתך את הסלט, אפילו בצורה שאתה הולך, כן? תסתכלו על הרב ביגון, איך הוא הולך, כן? זה צורת הליכה שמעבירה שפע גדול. צריך לדעת. אני לא יודע איזה משקל אתם נותנים. שאתם מסתכלים באמת על צורת ההליכה של הרב ביגון, איזה משקל אתם נותנים לפעולה הזאת. אבל כשאני מסתכל על ההליכה של הרב ביגון, אני פשוט רואה, מה אני אגיד לכם, מה אני אגיד? ההליכה שלו היא הליכה שמתאימה בדיוק לחוקי הגוף, הנפש והרוח. כן? אנחנו לא יודעים, צריך לשאול אותו, אם ירצה לספר לנו, איזה נחת רוח, איזה קורת רוח, איזה קרבת אלוקים יש לו בצורת ההליכה הזו. לעומת צורת הליכה מפוזרת מאוד, עצבנית מאוד, שמבזבזת המון אנרגיה, כן? כזו לא שקולה, לא, לא, לא מתואמת, לא, לא, לא קצבית. זה, זה, זה. תסתכלו על צורת, תסתכלתם על צורת הליכה של רב? כן? איך הידיים הם למטה ככה? רפויות גם? זה, זה, לנו זה קצת נראה מוזר, הצורת ההליכה הזו, אנחנו רגלים כבר להליכה קפוצה, כן? אבל צורת ההליכה הזו, זה קשה, זה לא תנועה טבעית לאדם מערבי, שהוא כל הזמן רדוף על ידי חובות שונות ומשונות. קשה, אנחנו כל הזמן באיזה מין, אבל צורת ההליכה שלו היא, זה כמו ששימפנזה הולך עם הידיים ככה למטה. זה מאוד טבעי, זה, כן? הכל רפוי. אם היה לנו מד שרירים והיינו מחברים אותו לגוף של הרב ביגון, אנחנו רואים, הכל רפוי, זה טאי צ'י, זה הכל, זה, זה הכל רפוי, נכון? זה, זה, זה בעצם אותו דבר, בעצם דבר. כן? הליכה כזאת היא מאפשרת לנשמה להתגלות בצורה מאוד מאוד פשוטה. הכל רפוי, הכל נינוח. לכן תשימו לב איך הוא מדבר, שהוא אומר דבר תורה לפני מנחה, למשל. שימו לב איך הוא מדבר, ואיזה נחת עצומה. משהו... לא, אבל זה, זה מדהים, זה... לא... לא רואים אצלו תנועות... אנטיקים, זה לא, זה הכל כזה, פלא פלאים. כמובן שהוא זוכה מזה להערה רוחנית מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. הוא לא מגלה לנו זה, כי בטבעו הוא צנוע. כן? ודאי יודע את זה. אבל זו לא הידיעה שהיא חוץ עליו. זה פשוט חלק מזרימת החיים שזורמת בתוכו. כתוצאה מהתנהלות פיזית, התנהלות מילולית, כן? וכן הלאה וכן הלאה. וזה פשוט חוויה יוצאת מגדר רגיל. להתבונן איך הוא חי בתוך החוקים. איך הוא חי בתוך החוקים. יש דמויות נוספות כאלו, לא כולם באותה מדרגה, אני חייב לומר, אפילו מה שנחשב אצלנו רבנים, קשה למצוא את ההתנהלות הזאת, קשה מאוד, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל זה מרתק, ואשרינו שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו הולכים לצפות, אני מציע, כן, מי שמחפש כל מיני נושאי תצפית, אני מציע לו, במיוחד בהקשר לדברים שאנחנו לומדים פה, אני מציע לו לצפות ברב ביגון קצת, כן, בהתנהלות שלו, התלת מימדית, כן, גם מעשית, גם מילולית, נפשית, רוחנית, להתבונן בזה קצת, זה חוויה יוצאת מגדר רגיל, יוצאת מגדר רגיל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רגילים להעריך אנשים שהפעילות שלהם פעילות מרחבית מאוד חזקה. הנה, ולעומת זה יש פה איזה מישהו שהולך ככה בנחת, מתקדם 10 מטר בשתי דקות. זה נראה לנו מאוד עצל, מאוד כזה, זה לא קצב החיים, זה לא דפוק קצב. אנחנו לא מבינים שזה בדיוק הקטע, זה בדיוק הקטע. אדם כזה שמתנהג בצורה כזו יכול להספיק הרבה יותר מאדם שרץ כל היום. הוא יכול לראות הרבה יותר למרחוק, כל מילה שלו שוקל לטון, כל מילה עם מלאת משמעות. כן? לעומת אדם שהדיבור שלו הוא כזה דיבור סיטונאי, חסר מעצורים, שטחי, הוא לקוח מאיזה מי אפסיים של הנפש, מהמקום הנמוך שבנפש. מה שווים המילים האלה? מה שווים המילים האלה? שמילה יוצאת, מה? תקשיב. הוא אומר מילה, איזה מילה. זה משהו לא רגיל. כן? אז על זה דיברנו פעם שברה. אפילו דבר קטן, לא לחפש דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא נמצא, מה שנקרא, אלוהי הדברים הקטנים. יש ביטוי שנקרא, אלוהי הדברים הקטנים. הקדוש ברוך הוא נמצא בקטן. כפי שאומרים, מה גדלו מעשיך השם. לא פחות מזה אומרים, מה קטנו מעשיך השם. החוכמה האלוקית נמצאת בחיידק המיקרוסקופי, אני יודע, הכי מיקרוסקופי, נמצאת לא פחות מאשר נמצאת באיבריו העצומים של הפיל או הלוויתן או אינני יודע מי. כן? אסור לנו לעשות את החילוק הזה בשום פנים ואופן. החילוק הזה הוא חילוק כמותי ומאוד אופייני לתפיסה החומרנית האנושית. אבל מבחינת החוכמה, כן? הרי בלי שום ספק, איך יכול להיות שביצור מיקרוסקופי כזה יש מערכת עיכול? אנחנו היינו מצפים שמי שיש לו מערכת עיכול, יהיה לו מעיים של 12 מטר, ועוד איזה קיבה גדולה. מה זה? אתה רוצה להגיד לי שלחיידק מיקרוסקופי יש מערכת עיכול? ליתוש יש מערכת עיכול? יש לו מערכת עיכול? יש לו. למה נצטרך יותר חוכמה וגבורה עצומה? למערכת עיכול של יתוש או של פיל? פיל זה גדול, זה הרבה יותר, כן, הרבה יותר. אין דבר כזה מיקרוסקופי, מערכת עיכול, איך יכול להיות? המיקרופילים הזה, ספר שלם בתוך מיקרופילים כזה, איך זה יכול להיות? שם צריך הרבה יותר גבורה, הרבה יותר חוכמה, הרבה יותר חסד. אז שלא יספרו לנו שהדברים נמצאים בדברים הגדולים. אז אני לא שחקן בהוליווד, ואני לא ראש הממשלה. אז מה? אני חיידק קטן. חיידק קטן. אבל מרגיש את האלוקות עוברת דרכי. למה לא? אז כך זה בכל מעשה קטן. זה יכול להיות גם דבר קטן ביותר. התגברות כלשהי על הנטייה הטבעית שלו באותו רגע. טוב, יש פה חידוש עצום, אנחנו למדנו את זה בעריכות, כן? לפני הרבה הרבה זמן, מתחילת השנה, כן? אני אקרא תמיד את הדברים שנאמרים כאן, כן? זה מופיע ממש בהקדמה, זה מופיע בהקדמה, הנה, מופיע בעמוד 8, זה מופיע, כאשר אדם שהוא אגרסיבי בטבעו, למשל, אדם שהוא מזהה שהוא אגרסיבי בטבעו, מרסן את הדחף שלו לתקוף את הזולת ושומר על שתיקה, לא שובר שתיקה, אלא שומר שתיקה, הרי ששתיקתו מאירה הרבה יותר מזה של אדם כנוע באותה סיטואציה בדיוק. כן? פה יש לנו עוד מימד, יש פה איזו תגלית מאוד חשובה. עד עכשיו דיברנו על גילוי אלוקות, גילוי אלוקות בדברים הקטנים. שאנחנו מקבלים פה את המידע הסודי והעיקרי לגילוי אלוקות. איך האלוקות מתגלה? בהתגברות, באנטיתזה, בהתגברות. כלומר, כן? כלומר, האלוקות מתגלה, איך ראינו את זה לפני כן? מתגבר על נטיותיו הטבעיות. האלוקות היא מתגלה, או היא נמצאת מתחת לכל נטייה טבעית. יש לי נטייה טבעית מסוימת שלילית, כן? אדם שהוא פטפטן מאוד, למשל, זו הנטייה הטבעית שלו, והפטפטנות הזו גורמת לו לדבר גם דברים לא נחוצים. כל שכן להיכנס בדברי זולתו, ולעוות את התקשורת שיש לו עם הסביבה, אדם בעל נטייה של פטפטת, למשל, אם הוא מצליח לשלוט בדיבורו ולאפשר לזולת לדבר. מה אתה אומר? מה יש לך להגיד? הדבר הזה שעושים אותו בחפץ לב, מתוך הכרה וברצון חופשי, אפשר להרגיש תכף ומיד אחרי הגבורה הזאת, אפשר להרגיש אור גדול בתוך הנפש. אני בטוח, אחרי שהסברנו את זה באופן הזה, אני בטוח שאם נעשה פה סבב, כל אחד יוכל לדלות איזשהו זיכרון מתוק על התגברות שהייתה לו. התגברות מהסוג הזה שהייתה לו. שוב, אבל התנאי, לא לשכוח. התנאי הוא, כאשר ההתגברות היא בחפץ לב ובהכרה. בהכרה ובחפץ לב. אז אפשר להרגיש, כן? תכף ומיד, בדרך כלל, תכף ומיד אפשר להרגיש התעוררות של אור פנימי בתוך הנשמה, זה, בתוך הנפש, זה בעצם התפשטות של אור הנשמה, שעכשיו אנחנו מאפשרים לה להתגלות יותר בתוך הנפש. התגברות על דחפים טבעיים שליליים, אם זה אגרסיביות, אם זה נטייה לאכילת יתר ולסיפוק באמצעות אכילה, אם זה רדיפת ממון, אם זה מיניות ושמירת העיניים, שאדם שולט בדבר הזה ולו פעם אחת, בחפץ לב ובהכרה עמוקה, הוא יכול פתאום בשמירת עין להרגיש, איך אמר לי מישהו? תלמיד שלנו, קצת ותיק אמנם, אבל וזה דבר ידוע, שהוא הצליח לשלוט בעצמו, הוא הרגיש שיש לו אור על הפנים יותר. הוא הרגיש שהמבט שלו הוא מבט אחר. אתה יודע, אתה מסתכל על אדם, אתה יכול להבין, אתה יכול לראות איזה ריכוזיות של קדושה יש לו. אפשר לראות. והריכוזיות של הקדושה בפנים, כי חוכמת אדם תאיר פניו, זה בדרך כלל תוצאה של סך הכל ההתגברויות של האדם. וימאן יוסף, כן? וימאן יוסף, קדושתו של יוסף, שמירת הברית, כן? זה תוצאה של התגברות. וימאן יוסף, זה אור גדול. לכן כתוב, ויבהלו מפניו, אומר השם ישמואל, בשם החסידים, אומר השם ישמואל, כן? לא, מה פירוש שאחיו נבהלו מפניו? נבהלו מהארת פניו. הייתה לו הארת פנים כל כך עצומה, הם נבהלו. הסתכלו עליו, נבהלו. שוב אנחנו נזקקים פה לרב ביגון. כן? רבינו שליטה. הסתכלו על הפנים שלו. הסתכלתי עליו היום בתפילת מנחם ובדברי התורה. שהוא... הוא נראה כמו לפיד בוער, אבל באש לבנה. שמתם לב לה... הוא נורא יפה. עוד. זה לא, זה יופי אחר, זה מדהים. אתה רואה שהאדם הזה התגבר המון בחייו. אתה רואה את הריכוזיות שלו. לעומת, אתה רואה פנים, אתה יכול לראות פנים, הרבה פעמים, על פי רוב, כן? אתה יכול לראות פנים שהן מאוד מדולדלות. כלומר, אין שם אור, אור הנשמה לא מופיע. מופיעות שם יותר אנרגיות חיצוניות יותר בפנים. יותר אנרגיות של, של, של סקרנות מיותרת, של אנרגיות של חוסר אמונה, של חוסר אופטימיות. זה נספק בפנים, אתה יכול לראות זה בפנים של בן אדם. הפנים יותר כמושות, יותר נבולות. אפשר לראות זה אצל זקני עמי ארצות מאוד מאוד חזק. חז"ל אומרים שזקני עמי ארצות, ככל שמזקינים, דעתם נטרפת עליהם. זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה זקני תלמידי חכמים, תסתכל על הפנים שלהם, כן? על כל התלמידי חיים המופלאים האלו, גם כן, גם באנשים שאנחנו יותר רגילים, התלמידי חיים שאנחנו רגילים לפגוש אתם, ובמגזר החרדי, החיים המופלאים. אתה מסתכל על הפנים של תלמידי חכמים האלו, זה פשוט מדהים. זה לא רגיל. ואתה מסתכל לעומת זה, בסדר, מה לעשות? אני קצת עושה פה הבדלה, אבל צורך העניין. אתה מסתכל על כל מיני סופרים, אומנים, אתה מסתכל על הפנים שלהם. לא משנה, עד 120, עד 120. אבל אני מסתכל, באמת אני מסתכל על הטובים שבסופרינו לפעמים, אני מסתכל על הפנים שלהם. אני רואה שמה על הפנים, אני רואה שם דברים קשים. אני רואה שם שהאור שנמצא על הפנים הוא לקוח מספירות מאוד נמוכות. מאוד מאוד נמוכות. אני רואה בעצבות, הרבה עצבות אני רואה. אני רואה בתסכול. אני רואה הרבה זעם, כן, וכן הלאה וכן הלאה. אני רואה יאוש, אני רואה יאוש. אני רואה נביאות זעם, דיברנו על זעם מקודם. וכל מיני דברים, וכל זה חקוק בתוך הפנים, אתה רואה? זה פשוט בקווי הפנים. אתה מדי חמים, אתה יודע, זה רואה כזה, מדי חמים, אתה רואה משהו אחר לגמרי. מה נאמר, מה נאמר? אני זוכר את המפגש הראשון שהיה לי, אנחנו הגענו מהקיבוץ במסגרת 13 משימות שהייתה לנו לפני הבר מצווה. 13 משימות בקיבוץ, 13 משימות. אחת המשימות היה לבקר בשבת בקיבוץ לוי. קיבוץ לוי. ושם בקיבוץ לוי היה לנו מדריך במהלך השבת. הביאו לנו מדריך שילווה את בני הקיבוץ. ואנחנו באנו בקבוצת כנרת, ישר אתה מסתכל על פנים של קיבוצניקים בכלל, ועל פנים של קבוצת כנרת בפרט. כי כנרת זה היה כוכב בפני עצמו, בתוך הגלקסיה של תנועת הקיבוצים, יש כוכב מיוחד שנקרא כנרת, כן? אדם שלהם יותר כחול, וכמובן שהם תמיד משמיעים, כן? הגענו, הנה הגענו למשחקי כדורסל וכדורגל, הנה הכנרתים הגיעו וקופצים מהמסעית, וישר תופסים את המקומות הטובים, ולגניסטים גדולים. פתאום הגענו בשבת לקיבוץ לוי. ושם נתנו לנו מדריך. והיה לו שתי ציציות בחוץ כאן, והחולצה שלו, כמו שאני לבוש, ככה עם מכנסיים שחורות וחולצה לבנה בפנים, אבל המכנסיים שלו הגיעו פחות יותר עד הנה. מכנסיים גדל. הוא היה נראה, אני מדבר אתם על תחילת שנות ה-60. כמה תלמידי ישיבות כאלה היו אז באותה תקופה. זה תחילת מרכז הרב כזה וזה. אבל הביאו לנו מדריך כזה. וזה היה הלם. בשבילי זה היה הלם. אנחנו באנו מהקיבוץ. כמו שאמרתי מקודם, רואים שהאור שלנו כקיבוצניקים לקוח מספירת הטבע, אבל לא מספירה רוחנית, ממש לא מספירה רוחנית. פתאום אני רואה אותו כמו חלת שבת אוורירית. אני מסתכל, אני... בונה, מה זה הדבר הזה? מה זה האור הזה? מאיפה זה לקוח? הוא כולו היה כמו איזה... לא, מה, איך אני אגיד לכם? כל כך טהור. אמרתי, תגיד לי, האדם הזה מסוגל להתגלגל על הרצפה, כמו שאנחנו משתוללים שם, אני יודע מה, מתגלגלים באפר ושוחים בכנרת, כמו איזה. הוא מסוגל? התברר לי מהלך השבת שהוא חזק לא פחות מאיתנו. התברר לי שחוש ההומור שלו, הוא לא פחות טוב משלנו. כן? הוא היה אדם עוצמתי, בעל גבולות. הוא ידע לכוון אותנו בחוכמה, זה שלא דבר על החוכמה שלו. אמר דברים נפלאים, נתן את המשל של הברק והרם, כל מיני, לא אכנס לזה עכשיו, לא משנה. אבל במהלך השבת נדלקתי עליו. הנשמה שלי כאילו, פשוט משהו בתוכי עמוק שלא לא היה מודע אפילו לי. אגב, אני רגיל להגיד שזה תחילת החזרה בתשובה שלי. למרות שחזרתי בתשובה, כמה זה היה בכיתה, בגיל 13, חזרתי בתשובה בגיל 24. תעשו חשבון. הרבה שנים לאחר מכן, אבל זה רע התשובה? וואלה, אני מאמין, שמסכל לאחור? זה שאלתיאל, זה הבחורתי כזה, שאלתי קראו לו. בקיצור, שאלתי, כן? קוראים לי שאלתיאל, תקראו לי שאלתי. אתם יכולים לקרוא לי שאלתי. ככה אומר. מאוד מיוחד. היה לו אור אחר לגמרי. לימים, חזרתי בתשובה, וכתבתי גם את הסיפור תשובה שלי, והגעתי לפרק המאלף של קיבוץ לוי, ותיארתי זה בארבעה פרקים, את כל החוויה של השבת שמה. ונזכרתי באותו שאלתי, הבנתי מה זה אור של תורה. התחלתי להבין. אור של תורה. מה עשה לו לימוד הגמרא? כן? זה בדרך כלל קורה בלימוד גמרא. כן? לימוד גמרא זה החריש העמוק בנפש, דבר מופלא ביותר. הוא מושך אור אדיר, כן? אל תוך הנפש. בדרך כלל אדם שלומד גמרא בריכוז, אפשר להרגיש את זה, שלומד 5 שעות בריכוז, הוא יכול להרגיש שכבר משהו ישנה בפניו. כן? לא שהפנים מאומצות, אבל הוא יכול להרגיש תחושה של ריכוזיות מאוד חזקה בתוך הנפש, הוא יכול להרגיש גם על הפנים שלו שמשהו הרבה יותר מוקד, משהו הרבה יותר איכותי. וגם אנשים שרואים אותו יכולים להרגיש את הדבר הזה על פניו. זה בלימוד גמרא בעיקר, כן? כל לימוד בתורה הוא מתהר מאוד, לימוד אגדה, כמובן ככל שלומדים זה יותר בעומק, בכוונת הלב, גם לימוד אגדה, גם גמרא, אבל לימוד גמרא זה החריש העמוק, זה החריש העמוק שהוא מכין את הבסיסים הכי טובים, כן? להתפשטות אור הנשמה, חזק ביותר. טוב, בכל אופן, זה קשור להתגברות הנטייה הטבעית. כשאדם מתגבר בחפץ לב ובהכרה אמיתית, הדבר הזה יכול להוליד בנו תחושת סיפוק רוחנית אדירה. אגב, כתוב, מעניין, סירוש שלי, כל איזו סיטואציה. כן, עוד מעט שבועות, אז ודאי ידברו על זה. אסוציאציה, סליחה. ידברו על זה ודאי, במגילת רות, זה כלום מה שכתוב. מה קורה לרות שהיא פוגשת את בועז בגורן, אחרי שהיא עוזבת את בועז והולכת לנעמי? מה אומרת לנעמי, אתם זוכרים? שהיא חוזרת לנעמי, מה אומרת לנעמי? לא, זה לא בדיוק. מי את, ביתי? אתם זוכרים את המילה הזו? טוב, קודם כל זה ממש, ממש, ממש מוזר. מה זאת אומרת, מי את, ביתי? מה, לא יודעת מי? מי את, ביתי? מי את, ביתי? היא לא יודעת מי? אומרים בעלי המוסר, שרות נפגשה עם בועז באותו הלילה, בגורן, היא התהפכה להיות אדם אחר. הסתכלה על הפנים שלה, וראתה כזה אור, שבעצם מבטא האור הזה, מבטא שכלול מהותי של נקודת הרצון, של רות, שהיא חזרה מבועז, כל מעמד הרצון שלה השתנה, והיה לה אור גדול על הפנים. היא שאלה אותה, מי את, ביתי? עד כדי כך, את באמת אחרת. לא, רואים שזה רות. כן, היא מזהה אותה לפי השיער, מזהה אותה לפי הזה, ודאי, גם הפנים אפשר לזהות. אבל משהו חדש יש כאן, פנים חדשות באו לכאן. פנים חדשות באו לכאן. אגב, אומרים שבשבת אפשר בשבע ברכות שיהיו אותם אנשים שהיו ביום שישי. כי בדרך כלל הלכה אומרת שאי אפשר לברך שבע ברכות, אלא אם כן יש פנים חדשות. צריך שיהיו כמה, אחד או שתיים, פנים חדשות. אבל ביום שבת אפשר שיהיו כל אלו שהיו ביום שישי. מסבירה הגמרא למה? מכיוון שבשבת כולנו פנים חדשות. פני שבת נקבלה. יש פנים חדשות בשבת. שבת רואים אנשים, כן. הפנים אחרון. אז זה נקרא פנים חדשות. כשאדם נכנס לתחומה של השבת, האווירה של השבת כבר מלבישה אותו בפנים אחרות. לכן זה נחשב כאילו יש פה אנשים שונים. זה לא אותם אנשים שהיו אתמול. תראו, זה פשוט לא יודע מה, זה להלכה. זה לא דברי אגדה, זה להלכה. זה להלכה. פלא פלאים. מאוד מאוד יפה. כן. אז זה קשור לנושא של... הנטייה הטבעית שלו באותו רגע. ככל שיתאמץ לצבור ניצחונות רוחניים, תל המתלקט. ככל שהוא מתאמץ לצבור ניצחונות רוחניים, שהפערים ביניהם הם לא פערים ארוכים, כן? להשתדל, כי לפעמים שאני צובר ניסיון, שאני צובר ניצחון רוחני, אבל אחרי זה אני עושה שטויות, הניצחון הרוחני הזה נכנס לעמדה נסתרת. הוא כבר לא פועל אליי כל כך, כן? הוא נגזל. הוא כבר לא פועל במישור הפנים, אלא הוא נכנס יותר פנימה. הוא נכנס יותר פנימה ולא מתגלה כלפי חוץ. לא מתגלה כלפי חוץ. כאשר אחרי ניצחון רוחני, אנחנו נופלים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. חבל. זה טעות. זה נקרא מוליד וקובר, זורע ואינו קוצר. כן? מוליד וקובר, זורע ואינו קוצר. לא ניגע לרגע ולא נלד בהלה. כל ניצחון רוחני, וזה דבר חשוב מאוד לדעת, שאנחנו עמלים על משהו, דיברנו פה על עמל בבלימת תאוות אכילה, על עמל בבלימת האגרסיביות, כן? שאנחנו עמלים לעמוד מול הכוחות הטבעיים השליליים שלנו, ומגיעים להישג כלשהו, אנחנו צריכים לשמור על זה מכל משמר, להשתדל כמה שאפשר. האדם כאן צריך להעריך את מה שהוא זוכה לו בעמל. אם אדם זוכה מן ההפקר, אני יכול להבין. אבל בוא הנה, ישבת 6 שעות בבית המדרש, 6 שעות בבית המדרש, שברת את הראש, התעמקת בלימוד הגמרא. מה, זה לא נראה לך מטופש עכשיו לצאת לרחוב ולהתחיל להסתכל לכל הכיוונים? מה, לא חבל? אני לא אומר שאתה מאבד לחלוטין. אני לא אומר שאתה מאבד לחלוטין. אבל אתה כבר לא נהנה מאותה פוזיציה, מאותו מעמד נפשי שזכית לו בתוך בית המדרש. אז לפעמים יגידו תלמידים, טוב, הייתי 6 שעות בתוך בית המדרש. אוי, התאמצתי כל כך, אני חייב לפרוק. יש גם דרכי פריקה הדרגתיות. דרכי פריקה. לא צריך לפרוק באופן של מעבר מעולם לעולם. זה דבר שיכול לקרות, כדאי לשים לב לנקודה הזאת. מיוחד אצל בני תורה. בני תורה, הרבה פעמים בגלל העמל הגדול שמשקיעים, הם לא יודעים איך למתן את הפריקה בדרכים אמיתיות, אז הם יוצאים החוצה. הם פורקים את זה. זה לא טוב, כי זה מאבד. חבל. אתה יולד וקובר? אתה יודע כמה ילדים הולדת ב6 שעות? אתה יודע כמה ילדים, כמה חלקים של אור הולדת? עכשיו את כל זה אתה זורק החוצה. עכשיו, לא בא לייסר אנשים. בסדר, זה יכול לקרות, אבל צריך תשומת לב לעניין הזה. אנחנו צריכים לדעת לשמור. כן? מה? עוברים מלימוד מאומץ ללימוד יותר קל. מדברים עם חבר בתוך בית המדרש, קצת מדברים איתו. כן? מה נשמע? איך היה? איך היה בשבת? כן? מכינים כוס קפה לפעמים. שותים, כן? בסדר. חוזרים ללימוד. יש דרכים לעשות את זה, דרכים מאוד חביבות, שעולות בקנה אחד עם הצרכים הטבעיים שלנו, כן? בלי יותר מדי לסחוט את הנפש, יש דרכים. ויותר מזה, אפילו אפשר לשבת בשדרה ובגן פה. אבל לא צריכים לפרוק את זה באיזה מין יציאה כזו אל הרשות הרבים. מזה צריך להיזהר. יש הרבה דרכים לפרוק. יש הרבה דרכים, כן? למתן או לרכך את העמל ואת הלאות הנפשית הזו כתוצאה מלימוד ממושך. יש דרכים לעשות את זה. אז ככל שאדם יתאמץ לצבור ניצחונות רוחניים, הוא יגיע למדרגות רוחניות גבוהות יותר, וכך תשתפר בריאות הנפש שלו. ראינו כבר שבריאות הנפש, או חוסר בריאות הנפש, היא תמיד תוצאה של חוסר איזון בין כוחות הנפש. שאדם הוא לא במדרגה רוחנית, שאדם הוא לא צובר ניצחונות רוחניים, הנפש לא מתגלה כמערכה מסוכסכת. זו אחת הסיבות לחוסר הבריאות הנפשית, כן? העולם הנפשי שלנו הוא מערכה מסוכסכת, עמוסת קונפליקטים. עמוסת קונפליקטים. רגע אחד אנחנו רוצים ככה, רגע אחר ככה. רגע אחד אנחנו אוהבים, רגע שני אנחנו שונאים. זה מלחמה, זה לא פשוט, זה מתיש את האדם. כדי לשים שלום, עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו. כדי לשים שלום, אנחנו חייבים להכניס מימד רוחני יותר לנפש. כל התגברות כזו שדיברנו עליה, היא מכניסה אור, והאור הזה מתחיל לשדך בין ההפכים שבתוך הנפש. מתחיל לתאם בין שנאה ואהבה. ממש מתחיל לתאם בין שנאה ואהבה. הם כבר לא מתגלים ככוחות צוררים, השנאה ואהבה, שעושים אחד את ההפך מן השני. לא. אוהבי השם? סינורה. אני אוהב את השם ומשתמש בשנאה במסגרת אהבת השם. אבל את מה אני שונא? את הרע. אבל זה לא, כן? שפעם אחת אני שונא אותך, פעם אחת אני אוהב אותך. שהשנאה ואהבה בעצם הם דבר והיפוכו ביחס לאותו אובייקט. מה זה? זה לא טוב. זה הדבר שגורם לנו לאותה הרגשה נפשית לא בריאה. ובלי חלקים של רוחניות, בלי שמן בתוך המיסבים, גלגלי השיניים של המידות, הם פשוט שורפים זה את זה. הניגוד הוא פשוט מגיע ללהט כזה שאדם פשוט יוצא מדעתו. או שמנסה לשכך את המלחמה הפנימית באיזה מין חד צדדיות כזו, מופגנת, שהוא הולך לכיוון של כוח אחד, וכאילו מתעלם מהכוח השני. אבל אחרי זה הוא חוטף את הכוח השני בפרצוף בכל הכוח. הכוח השני צריך את שלו, זה לעזור. והניצחונות הרוחניים שאנחנו אומרים להם כאן, זה תחילת השלום הפנימי. כך אומר דוד המלך, פרק ל"ח בתהילים, אין שלום בעצמיים מפני חטאי, ואין מיתום בבשרי מפני אבוני. הפוך. אין מיתום מבשרים מפני אבוני, ואין שלום בעצמיים מפני חטאי. כן? אין שלום בעצמיים. כל חטא הוא בעצם מעמיק את הקונפליקט הנפשי הפנימי. אנחנו חייבים למשוך חלקים של רוח אל תוך הנפש כדי לשכך את המלחמה הזו. נעצור כאן.